קצת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע פרק ספשייל.
ספציאל.
ספציאל, זה בלי מספרים.
ספציאל, זה הוא מחוץ לתחום.
תשמע, אנחנו בדיוק חוגגים את הפרק ה-30, סדר גודל, אנחנו באזור חיוג, ו... הנה, ניתן לנו ההזדמנות פה למעשה לשבת ולשוחח, לא לראיין. כן. לשוחח, לדבר, נכון? לפתוח שיח עם מישהו ששנינו מאוד מעריכים.
כן, אדם עסוק שמצא כמה דקות, כמה דקות בשבילנו. מצא, כאילו יש לו דבר או שניים חשובים יותר מאיתנו, אבל הוא אמר, תראה, בכל זאת, בכל זאת. בכל זאת.
כן, כן.
אז נדב שטראוכלר.
כן, כן, נכון. ואתה שי...
אני שי גולדן.
גולדן, ואיתנו פה...
איתנו פה רן אשל,
האחד. קפטן של הפוד.
האדם שהגיע עד לפה לירושלים.
עד לפוד.
עד לפוד לירושלים. התקין לנו את, את כל הסט הזה, יחד עם עומר שעוזר לו פה. וחברים, אם גם אתם רוצים יום אחד לפתוח פודקאסט, ואולי לשבת גם אתם פה בירושלים, רן אשל הוא האיש שלכם. אין לי הרבה מה לומר.
אחד לאחד.
אין לי הרבה מה לומר.
אחד לאחד.
אבל אני רוצה גם לומר מילה עלינו.
כן, בבקשה.
לפני חצי שנה פתחנו פודקאסט. חצי שנה, 7 חודשים.
כן, משהו כזה.
אני חייב להודות שאפילו אני, שאני די אופטימי.
אדם מסוימים, מאמין אפילו.
מאדם מאמין, לא האמנתי שחצי שנה אחרי נשב כאן ברחוב בלפור מספר 1 ונדבר עם אחד, בנימין נתניהו.
כן.
ראש הממשלה של כן. מדינת ישראל.
צא מן הכלל.
הפודקאסט הקטן שאתה ואני הקמנו יחד עם רני בשיחה אצלך על קפה.
נכון.
תראה.
שמע, אני לא מופתע האמת. כי יש גם עניין קרמטי כזה בדברים, והכל מתחבר כל כך יפה, שזה קודם כל לכבוד ולזכות לנו.
זה לא ספק.
לנהל ככה תכף שיח עם ראש הממשלה. וגם לפוד, זה באמת, זה אבן דרך. אני חושב שגם מי שעוקב ומי שצופה ומי שעוקבת וצופה, כבר באמת כ-30 פרקים, רואה פה דרך ותפיסת שיח שהיא קצת אחרת. אנחנו נביא אותה גם לכאן, לפודקאסט הזה. ולא נתחיל בלי...
עכשיו, אתם צריכים לזכור...
פרק החולצות.
שזה, אתם צריכים, חברים, ראש הממשלה עוד דקה, שתיים, מצטרף אלינו. אתם צריכים להבין, זה הפודקאסט הראשון של ראש הממשלה, לדעתי.
לדעתי זה היסטורי.
לדעתי, אי פעם מתראיין אליו.
כן.
אי פעם. ואני גם די משוכנע שאיש לא ראיין את ראש הממשלה עם שתי חולצות כדורגל.
משוחח איתו, אנחנו...
משוחחים איתו. פגש. לא חושב שמישהו נכנס לראש הממשלה אי פעם עם חולצה של... אתה רוצה לחשוף? וופה.
שים לב, כמה שים לב.
כמה שים לי? אלי אוכל.
אני היום לא יכולתי לבוא...
אלי אוכל.
הרי רק נגיד במי שעוד כן. לא עוקב ולא בעניינים, אנחנו בכל תוכנית באים עם חולצת כדורגל או חולצת ספורט אחרת, ומספרים איזשהו סיפור מסביב. מבחינתי, היום, בין שלל החולצות, לי היה לפחות ברור שאני בא עם אלי אוכנה, עם אוכנה חד משמעית, כי אני חושב בכלל, וגם מדבר קצת עם ראש הממשלה על זה, שבעיניי, בימי חיי, בתפיסתי, אלה שני מנהיגי הימין המשמעותיים ביותר ב-30-40 שנים האחרונות.
אמירה מעניינת.
תחשוב על זה.
אמירה מעניינת.
תחשוב על זה. בנימין נתניהו, מדינה, אתה יודע, כל מה שלא צריך לתת את כל הסופרלטיבים, ואלי אוחנה שעשה פה תמורות ענקיות אדירות בתרבות, לא רק בספורט.
אלי אוחנה
אז
הוא...
אז בעיני אוהדי ביתר רבים, אני חושב שאלה שני האנשים הכי שהשפיעו על הימין הישראלי, ב-30-40 שנים האחרונות.
אני אסכים איתך שאי אפשר לכתוב את ההיסטוריה של הימין, באמת די בלי נתניהו, כמובן זה לא אפשרי, אבל גם לאלי אוחנה אני מסכים, יש דף משלו, פרק משלו, בסיפור, גם של החברה הישראלית, גם של הימין הישראלי, כמובן שבכדורגל הישראלי, כמובן, אבל זה פחות חשוב, כי אוחנה הוא הרבה יותר משחקן כדורגל, אוחנה הוא סמל, אוחנה הוא קול של דור שלם,
נכון.
הוא פנים של קול, של דור שלם, של קבוצה גדולה מאוד של אנשים ש... מסתכלים עליו ואומרים, סוף סוף אני רואה מישהו שנראה כמוני, שמדבר כמוני, שהוא אני.
נכון.
והוא מגיע לשפיץ.
נכון.
ואוחנה הוא קטר חשוב מאוד של הרבה תהליכים חברתיים מאוד היסטוריים.
ולכן אני חושב, ואגב, זה דבר מעניין, ששני האנשים האלה מקבלים את בשיח ברחובות ובזה, שאתה מדבר עליהם, גם ראי, הסתובבתי קצת עם שני האנשים האלה, והאינטראקציה ומה שהם מקבלים באופן כללי כפידבק, הוא אמוציות מטורפות. כאילו, שני האנשים האלה, כמו, אתה יודע, רוקסטרים של פעם, זה ממש ככה. ואני מוצא נקודות משיקות, גם בין ביתר לבין הליכוד, גם בין אוחנה לבין נתניהו, ולכן זה מבחינתי זה היה טבעי לבוא עם
אופניים. לא, זה היה כמעט, כל בחירה אחרת הייתה, הייתי רוצה מחווה לאורי, אבל בסדר, אוחנה,
אני מכבד. אם כבר יש התלבטות, זה עם אורי או אלי, אבל בשבילי זה אלי.
אני מכבד, אני מכבד.
מה איתך?
אני באתי עם חולצה של פאולו רוסי, מאיטליה 82.
תן, תראה, כי זה באמת חולצה מרגשת.
נאמבר 20, אוקיי? משתי סיבות. א', כחול לבן, סקואדרה אזורה, קבוצה איטלקית, נבחרת הכחולה.
כחול לבן כאילו ישראל, לא כחול לבן המפלגה.
ב', אחד הווינרים הגדולים בתולדות הכדורגל העולמי.
כן.
הגדולים. וחשבתי, אחד הווינרים הגדולים בתולדות מדינת ישראל, בטח בהיבט הפוליטי, גם בהיבטים אחרים, וזו מחווה עבורו. הבאתי לו את אחד הווינרים הגדולים בתולדות הכדורגל, ושחקן שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב ומעריץ, לפגוש את הווינר הגדול ביותר שמדינת ישראל כנראה ראתה אולי אי פעם, בטח פוליטית.
כן.
אז אני הבאתי ווינר, אתה הבאת אגדה, לדעתי...
הדברים הסתנכרנו באחד עם השני.
ברמת הכדורגל, לדעתי, כיבדנו את המעמד, נכון? ברמת ה...
לא, כי כאילו, היה בין הנוסח רגע. מה, נבוא כאילו, רצים חוצות,
ראש הממשלה,
ראש הממשלה וזה, נבוא עם חוצות. אבל דווקא זה, אני חושב שזה חלק מה... בדיוק מהקסם של הפודקאסט הזה והשיחה, אנחנו, זה מה שקורה כל פרק.
נכון.
זה פרק מיוחד, אבל זה חלק מאיזשהו משהו שקורה כבר הרבה מאוד שבועות.
נכון.
ולכן אנחנו בחרנו ככה. ואנחנו הולכים לדבר איתם על כל מיני דברים, האמת שלא הדברים הרגילים.
אגב, עבורך זה מעניין, כי אתה, מן הסתם אנחנו יודעים...
ישבתי על השולחן הזה.
ישבת על השולחן הזה, אבל בתפקיד אחר.
נכון.
היית בצד של נאור שעוזר לנו עכשיו, ושל טופז שעוזר לנו עכשיו, לתאם את כל העניינים הלוגיסטיים. איך הרגשה להיות פתאום בצד של... בצד ש... עם המיקרופון?
שמה, זה כיף, כי ראש הממשלה הוא איש שיח מדהים ומרתק. ובאמת אנחנו לא באים עכשיו כמראיינים, זה לא האירוע, זה שיח. ועצם ההזדמנות לעשות שיח עם ראש הממשלה שהיו לי כמה וכמה שיחים איתו באמת בקמפיין שהובלנו מכאן במשך תקופה, זה תמיד מרתק, כי הוא איש מרתק והוא איש עמוק, ויש אנשים שאוהבים אותו יותר, אוהבים אותו פחות, אבל לא חושב שמישהו, אם מישהו ירצה להקשיב, ולא ייהנה משיח איתו. ומבחינתי זאת זכות, זה כיף לעשות שיח עם ראש הממשלה ככה, כשאנחנו דווקא ככה ולא עכשיו מעונבים וזה, זה נראה לי על הכיפק, מגניב.
אני מסכים שגם אנשים שפחות אוהדים אותו יסכימו לשבת איתו שעה ולשוחח. זה דבר ששווה את הזמן.
חד משמעי.
גם אם אתה ממש לא אוהב את דרכו ואותו, לשבת איתה עם האיש שעה, כי האיש הזה הוא באמת ידען גדול. אגב, נראה, אתה יודע, אתה טוען שהוא חזק בכדורגל.
אני טוען שהוא באמת אוהב כדורגל.
אני אצטרך לבדוק את העניין הזה.
אנחנו נבדוק את העניין.
אנחנו נצטרך לבדוק את העניין הזה. יש דברים אחרים שבהם אני יודע שהוא חזק?
כן, הרבה.
שהביאו לנו עוד כמה הפתעות בפודקאסט, הכנו כמה הפתעות. אנחנו לא נחשוף אותם, אבל אני חושב שזה גם כנראה פודקאסט שיותר אנשים, גם ככה צפו בנו מאות אלף...
למעלה משלושה מיליון...
שלושה מיליון צפיות והאזנות,
כן, חברים. כן, זו הזדמנות גם להמליץ לאנשים, היוטיוב, אנחנו בפייסבוק, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו בגוגל פודקאסט, יש כבר אלפי עוקבים קבועים שכבר, מה שנקרא, איתנו במשפחה הזאת, לא אז ספק. אם אתם במקרה איכשהו נחשפים לזה פעם ראשונה, אז זאת ההזדמנות.
כן, יש לכם להצטרף באמת, גם לקונספט של הפודקאסט וגם לפודקאסט שלנו, שהוא היום מדורג כבר במקום השלישי ברשימת הפודקאסטים הפוליטיים בישראל, אחרי חצי שנה. תיכנסו למשחק, חברים, תיכנסו למשחק הזה של הפודקאסטים, זה תחום צריכת תוכן אחר לחלוטין, הוא הרבה פחות מהונדס, הרבה פחות נוקשה, כאן השפה הזאת מתקיימת. אתה בטח יודע את זה בטח טוב ממני, אבל זה מאוד מאוד נדיר, אולי אפילו כמעט חד פעמי, שרעיון מתקיים פה, בחוץ, בתנאים כאלה, נכון?
כן, כי שוב, כי אני רוצה לדייק את שנינו, כי זה בעצם שיח. אנחנו לא עכשיו יושבים פה ודופקים פה רעיון למהדורה, זה לא האירוע. מי שמחפש את זה, שיצפה במהדורה וזה בסדר. אנחנו פה בשיח עם ראש הממשלה, ואני חושב שבשיח זה המקום לשבת, כי זה גם מקום טבעי ומקום נוח. אז כן, זה די חריג במרכאות לרעיון, אבל מצד שני זה לא רעיון, זה שיח. אז שיח זה דווקא הכי טבעי שזה יהיה פה.
ואני רוצה לומר לחבריי בשמאל לשעבר, הנה, ביקשתם שאני אעלה לבלפור, עליתי לבלפור. רציתם, אמרתם, שי, תעלה לבלפור, תראה מה קורה פה. אז אני עשיתי, הם ביקשו.
איזה יופי, תראה.
עליתי לבלפור.
מה שנקרא לבקשת.
אתה לא מבין כמה אומרים לי, שי, תעלה לבלפור, רק תראה מה קורה פה, אז עליתי. הנה, אז מולי. והייתה דלת, אז נכנסתי. והיה אדם, אז פגשתי.
היה כיסא, התיישבתי.
כן, מה הם רוצים, לא?
אני לא יודע.
אני לא מבין מה הם רוצים.
גם יותר מזה, אתה מממש הכל, אז מה, כאילו, מה...
תגיד, נכנסנו לפה, ואני חייב לספר קצת למאזינות שלנו ולמאזינים, מה קורה בעצם? נקבעה שעה, אבל אתה לא קובע שעה עכשיו עם רופא השיניים שלך, או לא קובע שיר, אפילו לא עם רואי חשבון, ואפילו לא במס הכנסה. אתה קובע פגישה עם ראש הממשלה, ונכנס אחד העוזרים ואמר, חברים,
יש עוד איזה כמה עניינים.
יש כמה עניינים נוספים שקורים במקביל, וכל הלוז השתנה, כי יש איזושהי פעילות שעכשיו מן הסתם הוא צריך לטפל בה, שהיא פשוט ככה.
אז אנחנו יודעים גם את מקומנו בתוך העניין, והכל בסדר, ואנחנו ממתינים, ותכף ראש הממשלה יצטרף אלינו.
אבל תגיד לי, עד כמה האווירה שיש כרגע כאן בבלפור, שאנחנו מנסים להעביר אותה, יש המון אנשים מסביב, לא המון, יש הרבה אנשים מסביב, כלומר הרבה אנשי הבטחה וכו', ויש תחושה של דריכות באוויר, והלוז זז, ודברים קורים, ואתה מבין שאנשים נכנסים ויוצאים לחדרים, עד כמה...
אבל זה השוטף.
זהו, עד כמה זה קשור לבחירות, או שזה קשור, אתה חושב, פשוט לניהול של הדבר הזה שנקרא ישראל?
זה השוטף, זה גם זה, וגם... בסוף יש פה אופרציה שקורית גם בלי קשר, וגם האיש נמצא בהרבה מקומות בו זמנית, זה אחד היכולות שלו אגב, להיות בהרבה מקומות בו זמנית, וגם יש תיעדופים של עניינים, בקצה, והרבה דברים שמתרחשים כל הזמן, וגם יש צרכים, אגב, הבטחה, עניינים וכאלה. תחשוב על זה, זה לא... אם היית שואל אותו, היה מעדיף ללכת בלי כל העניינים האלה. אבל זה, מה לעשות? מה לעשות? חובה. למה? אתה יודע?
אני אשאל אותך שאלה. את הרעיון הזה אנחנו יודעים על קיומו, לא נספר לכם אחרי הקלעים איך זה קרה, אבל מי היה הטלפון הראשון שלך שאמרת לו, אני הולך לראיין את ראש הממשלה?
האמת שלא דיברתי על זה עם אף אחד, חוץ ממשתי שהייתה לידי.
אשתך.
כן, אני לא דיברתי על זה עם אף אחד.
אני ציצלתי לאבא
שלי. כן,
אז... בבוקר אמרתי לו, אבא, אני נוסע לפגוש את ראש הממשלה. עכשיו, הוא מאוד התרגש. הוא באמת התרגש. אתה פגש את ראש הממשלה מאות פעמים על בסיס שוטף, אז... אבל בשביל אבא שלי, בטח על רקע כל מה שהאירוע מאוד מיוחד שקורה בחיינו עכשיו, אם יצא את הספר וזה, והעובדה שהוצאתי אותו מהארון לפני כשנה כביביסט, כשאני אפגוש את ראש הממשלה, הוא מאוד מאוד נרגש, הוא גם ביקש שאני אשאל אותו שאלה.
ונשאל.
אנחנו נשאל אותו שאלה. והוא ביקש ממני גם שאני אגיד לראש הממשלה משהו, ואני אגיד לו אותו.
תגיד לו.
אני אגיד לו אותו.
אל תתבייש, אתה באישה, אתה לא מכיר אותך באישה.
ונגיד משהו גם לכם, חברים. הרבה מאוד אנשים מתבלבלים בין לפגוש כל אדם אחר לבין לפגוש את ראש הממשלה. יש לראיין כל אדם במדינה שתראיין, כולל אגב נשיא המדינה שהוא אדם שאני מכבד ומוכיר. אבל ראש הממשלה זה סטנדרט אחר בשיח. בכבוד שאתה צריך לרכוש לו, במעמד שאתה נמצא בו. לא אחד, אתה שומע אנשים אומרים, למה יונית לא עשתה לו ככה, למה אודי לא אמר לו ככה. גם אם אתה, ואנחנו עכשיו לא באים על כובע עיתונאים, אלא על תקן, שני אנשים שמחזיקים פודקאסט, גם אם אתה עיתונאי שעושה את עבודתו, עדיין כשעומד מולך ראש הממשלה, אתה צריך לנהוג בו בכבוד המושלם, בשפה הנכונה, בשפת גוף הנכונה. זה לא שיחה עם פוליטיקאי על הבחירות או על שום דבר. גם אם אני יושב פה עכשיו שר הביטחון, שגם מובן, הייתי נותן לו הרבה כבוד למר גנץ.
ברור.
אבל זה שיחה אחרת, מה שגם ראש הממשלה.
נכון. לא לעשות. לא אותו אירוע.
לא מה לעשות.
לא אותו אירוע, לא אותו מעמד, לא אותו אדם. ספציפית גם הבן אדם וגם התפקיד. זה שני דברים שכל אחד מהם מחזיק.
ואנחנו מודים שאנחנו נרגשים לקראת האירוע, כי בכל זאת, אתה לא רבים מהאנשים זוכים לשוחח עם ראש ממשלת ישראל. ולא סתם ראש ממשלה, אחד ראשי הממשלה החשובים ביותר שהיו פה במדינה, אני חושב השני הכי חשוב אחרי בן גוריון. היום אפשר לומר כבר שכנראה היסטורית, מקומו בהיסטוריה, כנראה השני הכי בן גוריון. בחשיבות של התמונה הכללית של ה-70 וכמה שנים שאנחנו פה. אנחנו יושבים פה עם ראש העם היהודי, זה לא דבר של מה בכך.
כן, זה לא ברל כצנלסון.
לא, זה לא ברל כצנלסון. אגב, רק נגיד לכם שיש פה הקפדה מטורפת על קורונה, אני אראה לכם משהו, כי אנחנו בפוד, שימו לב.
תראה, תראה.
זה פחות סקסי ממה שאתם רוצים. לא, אני צריך אבל לשבת כדי להראות את זה, אבל שימו לב.
צריך להרים רגל.
אני נועל ארדליים מניילון.
בסדר, לא לוקחים שבועיים.
כן, כן. ויש פה הקפדה גדולה מאוד, כולם פה ממוסכים מלשון מסכה. גם האנשי הבטחה, גם האנשי לשכה, גם כל הצוות שמתפעל מסביב. באמת, יש פה תודעת קורונה מאוד מאוד גבוהה. וזה יפה לראות.
חשוב מאוד, חשוב מאוד.
וזה יפה לראות.
ותשמע, אני חושב ש... תכף ראש הממשלה יגיע, אנחנו נחכה לו רגע, וישר איכשהו ייכנס, נתחיל, נדבר איתו. יש משהו שממש מעניין אותך לשמוע ממנו?
אני הכנתי 15 שאלות, לדעתי אני אספיק לשאול 3. אבל מאוד 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 מעניין אותי הזווית ה... אני רוצה, קודם כל אני רוצה לדבר עם האיש. באמת, עם האיש מאחורי הדמות, מאחורי הפרסונה, מאחורי המנהיג, מאחורי ה... ו... מאוד מעניין אותי ההיבט הגיאופוליטי. מאוד מאוד מעניין אותי, יש התרחשות היסטורית גדולה במזרח התיכון, היסטורית, אמיתית, מתחת לאף שלנו. והוא נמצא בלב שלה, בצנטרום של הפיילה של ההתרחשות הזאת.
סובב ומסובב, זה ממש היד שמנענת.
הייתי שמח לשמוע אותו מדבר על הדבר הזה, כי היכולת שלו לנתח גיאופוליטית את מה שקורה פה באזור, כבר שמעתי אותו באיזה תדריך או שניים, מנתח את הסיטואציה פה באזור, היא יכולת פנומנלית. אם נזכה להצליח לשמוע ממנו ניתוח של איך הוא מבין את הסיטואציה שאנחנו עומדים כרגע בפניה פה במזרח התיכון, אני אהיה מאוד מרוצה.
מגניב.
מה הבייבי שלך?
הבייבי שלי, יש לי כמה דברים. האמת שאני רוצה להתחיל לדבר איתו קצת באמת על ספורט. דיברנו, אנחנו בכל זאת, דיברנו על ההתלבטות זה, אז אני כאילו רוצה לשמוע ממנו גם, וגם דברים קצת יותר קזואלים, נעימים, כלילים, אתה יודע. יש איזה קטע שאני רוצה להראות לו ולשמוע את דעתו עליו, שנדבר עליו תכף, נשאיר כהפתעה. וגם, אתה יודע, לשתף אותו באיזו אינטראקציה או שתיים שיצא לנו ביחד. זה סיפור או שניים שיכולים להיות מעניינים, קצת לתת, אתה יודע, טייק אחר. למשל, מערב הבחירות, אחד האירועים שהיה לנו משותפים, ערב לפני, ערב הבחירות.
כאילו זה הולך להיות ערב נוסטלגי שלכם?
לא, לא, לא.
אתם יכולים לשבת טוב ולהחליף...
אני אבחר גג אחד. גג אחד.
זה יהיה דחקות מעל הראש שלי, של שני חברים? לא, יש רק שאני אבין מה הסיטואציה שאני נמצא בתוכה. אין את הסיטואציה.
תן איזה גג אחד, משהו, איזה טייק קטן.
אוקיי.
משהו כזה ממש בקטנה. אני הרי לא מספר אנשים שעבדתי איתם יותר מדי מה עשינו, איך עשינו, כמה עשינו, כי כל אחד, אתה יודע, יש את המשבצת, וזה גם חשוב, זה גם חלק מעניין של אמון וזה, אבל יש סיפורי פולקלור קצת שאפשר לדבר עליהם, אז נדבר על איזה אחד, שניים, או כמה. טוב, שלום, ראש הממשלה.
אומרים מסכות.
אנחנו פה בלי המסכות האלה.
כולם מחוסנים. מחוסנים, חיסון שני, כל הכבוד.
כבוד ראש הממשלה, כיף גדול שאנחנו כאן איתך ואתה איתנו, לכבוד לנו ולזכות. ואנחנו, אני חושב שזה הפודקאסט הראשון בהיסטוריה שאתה משתתף בו, אז לכבוד לנו.
אני לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע.
נראה לי.
הבנים שלי הזמינו אותי לפודקאסט, אני שוקל את זה, יכול להיות.
אני מאוד בעד.
זהו, כי יאיר התארח אצלנו, הוא חנך את המשפחה אצלנו. היה מבריק ואינטליגנטי, ובאמת...
הוא מבריק ואינטליגנטי.
יצא ממנו צד...
הפרק מעולה.
יצא ממנו צד שהתקשורת לא אוהבת כל כך להחצין.
התקשורת?
לא אוהבת להחצין, פחות אוהבת להחצין.
התקשורת זה לא תקשורת. התקשורת היא מפלגה פוליטית לכל דבר ועניין. תקשורת סובייטית ממש, שבכל דרך מנסה להעלים מציאות ולהנדס מציאות. להעלים את ההישגים הכבירים שהבאנו את המדינה אליהם, ו... לייצר מציאות הפוכה, מחדל, כל העולם בא הנה. המנהיגים באים הנה, אומרים, איך עשית את הפלא הזה? קנצלר אוסטריה אומר, בינואר צלצלתי לידידי ביבי ושאלתי אותו, מה זה הקורונה הזה? ואמרתי לו, הוא אומר שאמרתי לו, זה הולכת להיות מגפה עולמית, סבסטיאן סגור את אוסטריה, והוא אומר, ביבי, הצלת את אוסטריה. אז דממה.
הוא גם אמר שהוא מסתכל ובהערצה לישראל, והוא מסתכל עליך, רואים איך הוא מסתכל עליך, ואני מצאתי את זה בעמוד 22 ליד מודעות האבן.
אני לא יכול להגיד שהוא מסתכל מלמטה למעלה, כי יש לו איזה 2 מטר, אבל הוא בשורה של מנהיגים שיש לקשר קרוב מאוד אליהם, והם מאוד מעריכים, הם יודעים את האמת. התקשורת העולמית לשם שינוי, שתמיד יש לה איזו עוינות לישראל, משדרת כתבות נלהבות, על מה שחוללנו כאן, אבל אצלנו, כן, האברמוביצ'ים וכל החבורה, חבורת תועמלנים, שקרנים, פשוט ללא תקנה, ממש סובייטים, סובייטים, אין מילה. אני לא משתמש במשטר אחר, סובייטים, זה סובייטים, להנדס תודעה.
לא, האמת שאבא שלי הוא בוגר המשטר הקומוניסטי, הוא היה ברומניה, הוא פגש את צ'אושסקו עצמו, אבל היה שם 20 שנה תחת האדון הנכבד הזה, והוא אמר לי, תקשיב, התקשורת ברומניה בשעתו...
הייתה יותר טובה.
הוא אומר, אנחנו לא צפינו כי ידענו מה יהיה. אז הוא אומר, אז גם עכשיו אני לא צופה, כי אני יודע מה יהיה. אין טעם, אין טעם לצפות.
זה לא נכון, פה זה יותר גרוע, כי שם אבא שלך ידע שהכל שקר. פה, טובלים קצת עובדות עם המון שקרים. אז אתה לא יודע בדיוק, יש לזה תמיד עוטפים איזה גרעיני עובדות, פקטוידס כאלה, ועוטפים את זה בשקרים. זה פשוט, אני חייב להגיד שאני הולך בציבור, אני שומע גם את התגובות של אנשים רבים שאומרים, אל תשים לב לתקשורת, אנחנו לא מאמינים לה, אנחנו רואים מה עשית, הבאת חיסונים לכל אחד מאיתנו, הצלת את אמא שלי, הצלת את אבא שלי, הצלת את הסבתא שלי, אנחנו אסירי תודה, וחוץ מזה תראה את הכבישים, תראה את המנופים, תראה את המחלפים, אתה נוסע בארץ, אתה רואה התפתחות אדירה, והם מבינים את זה.
אגב, אתה בטח שם לב, אנחנו בלבוש פחות פורמלי, כשאמרתי לאבא שלי שאני הולך לפגוש אותך, הוא אמר לי, מה אתה לובש? אמרתי לו, הבאתי לו חולצה, יש לנו קטע בפוד, נדב, תסביר אותו.
אנחנו בכל פרק מתחילים עם חולצת ספורט. מדברים על מישהו מהאנשים ומהספורטאי וכו', וכל מה אנחנו בוחרים בהקשר של הפרק. ואני בחרתי לבוא עם חולצה של אלי אוחנה, ששנינו מאוד מאוד אוהבים ומעריכים.
אלי חמוד, שחקן טוב גם.
כן, שחקן ענק. ובית"ר ירושלים, שאני יודע שאתה גם מחובר.
כן, אני מתכוון ללכת למשחק שלהם, לדעתי. נפתח עוד מעט את הכדורגל, אנחנו פותחים את הכל, לא נשאר הרבה. נשאר מעט מאוד לפתוח. נשארו עוד כמה בתי ספר, וזה ייפתח בימים הקרובים, מקווה עד הסוף, וגם משחקי הכדורגל, בתי הקולנוע. זהו, חלס. אבל צריך עדיין לחסן עוד כמה מאות אלפים, וקצת לשמור על זה.
כן, כי זה אגב באמת, אני יכול להיות שרק אתה תציל אותנו העונה הזאת, כי בינתיים היא לא הולכת כל כך טוב, אבל יש קמע.
אתה דווקא רואה לנו לסגור את הליגה.
כן, לסגור את הליגה.
אתה יודע לך שאני עומד לחטוף על הראש קשה על הרעיון הזה, בלי שום קשר למה יישאל בו ומה היה. עצם זה שנכנסתי איתך לאותו חלל, מיוזמתי, על דעתי, הופך אותי כבר לאויב של, לא יודע, עשרות ומאות אלפי.
כן, אני יכול להגיד לך משהו? Who the heck cares? Who cares? מה זה מעניין? מה האנשים האלה עושים? אתה יודע, העדר הנוהר אחרי הפוליטרוקים האלה באולפנים, יש להם אולפנים, איך אומרים, מאוזנים. חמישה שמאל קשה, אחד שמאל רך, ואחד ימין שתוקף, מישהו שתוקף אותי, מתנחל שתוקף אותי מימין, כן? בדרך כלל, כן? זה האיזונים. רוב העם הזה ליכודניק, רוב העם הזה ימין, 70-80 מנדטים ימניים. איפה הביטוי לזה באולפנים האלה? סובייטי, סובייטי, סובייטי. אני מצפצף עליהם. אני אומר לך את האמת. על האורחים שלהם, על הכתבות המהונדסות שלהם. יש להם סקופ. אתה יודע מה הסקופ? זה חשוב, אתה צריך לדעת את זה. התחלואה בישראל באופן משמעותי יותר גבוהה מהתחלואה במאדים. לעזוב את זה, זה כבר... מה אתה מתייחס אליהם בכלל? אתה יודע מה הבעיה שלך?
לא.
אני רוצה לשאול אותך.
כן.
אתה חושב שיש לי איזה בעיה, שיש לי איזה תחושת דחייה או רגשי נחיתות מול הפוליטרוקים האלה?
אני לא מזהה אותה.
נכון מאוד, אתה לא מזהה אותה. וזה מה שהם מזהים אצלי. אני לא מרכין ראש בפניהם, אני לא מנסה להתחנחן אליהם אצלם, אני לא מנסה להיות פוליטיקלי קורקט. זה לא מעניין אותי. אני מאמין במה שאני עושה. אני מפעיל את המדינה במשנה סדורה, אפילו משנה כלכלית, תראה. אף אחד לא ידע. שהייתה לי השכלה כלכלית, שגמרתי תואר שני במנהל עסקים, באחד בתי הספר הטובים ביותר בעולם.
MIT.
אפשר לומר.
כן.
אבל כשהלכתי אחר כך לבית הספר, בית הספר, זה חברת ייעוץ, סיירת מטכ"ל של חברות הייעוץ, עשירית ממקינזי, קטנה. מקינזי חברה מצוינת. אבל החברה שעבדתי בבוסטון, לימדה אותי בעצם את העקרונות של התחרות בין החברות ואת ההבנה שהחברות, הפירמות, עושות את הכלכלה. ואתה צריך לייצר מדיניות שהיא נוחה ליזמים, ליזמות, ליזמות, שיכולים להתחרות. וזה מה שחוללתי פה, את השינוי הגדול הזה, להוציא את מדינת ישראל ממדינת, מדינת צנטרליסטית, אתטיסטית, מדינה ריכוזית, כלכלה ריכוזית, לכלכלה חופשית, לתחרות. וזה מה שהקפיץ את המדינה. מתוך שני משברים דרך אגב, משבר גדול ב-2003 שהייתי שר אוצר, ומשבר גדול ב-2009 שהייתי ראש ממשלה. אבל עוד קודם לכן, שבאתי בפעם הראשונה ראש ממשלה, לא יכולתי להוציא, אתם יודעים שלא יכולתי להוציא $1,000 מהמדינה, בלי לקבל אישור מאיזה פקיד בבנק ישראל. היה רחוב לילנבלום, אתם זוכרים אותו, חלפנים. חיסלתי אותו, לא, הרחוב עדיין שם, אבל חיסלתי תעשייה שלמה. יום אחד שנבחרתי פעם ראשונה ב-96, אמרתי, אוקיי, אין יותר מגבלות על מטבע זר, השקל יהיה שקל חליפי בעולם, וכולם אמרו לי, ראש ממשלה, אל תעשה את זה, 50 שנה, ראשי ממשלה שקלו לעשות את זה, אבל לא עשו את זה, כהר של כסף יזוז. אתה יודע מה קרה? אתם יודעים מה קרה? הוא זז. אבל הוא לא זז החוצה, הוא זז פנימה. כי כסף, השקעות, יזמות, מסחר, זורמים לכלכלות הפתוחות ובורחים מהכלכלות הסגורות. אז פתחתי את כלכלת ישראל, ועכשיו יש לנו משימה להקפיץ הלאה את כלכלת ישראל. אני מחויב לזה, אני הולך להקדיש עכשיו את השנה הקרובה. בדיוק כמו שהפכת את ישראל לאלופת העולם בחיסונים, נגד כל הסיכויים, אנחנו בסך הכל על פית של אוכלוסיית העולם, אנחנו מקבלים לפני כולם. אני גמרתי אומר שכלכלת ישראל תצמח הכי מהר מכלכלות העולם אחרי הקורונה, וזה יקרה, זה כבר קורה.
אני מוכרח להבין, באמת, ממקום סקרני, איך יכול להיות הפער המדהים הזה בין ישראל, גם בקצב החיסון, גם במהירות שבה החיסונים הגיעו אלינו, גם בצורה שכל האופרציה הזאת מתנהלת, לעומת מדינות אחרות, די מפותחות. יש גרמניה, יש בריטניה, ארצות הברית, מדינות שיש...
אבל זה קורה פה.
יש להם יכולות לוגיסטיות, טכנולוגיות, ארגוניות. איך זה שאנחנו מצליחים לנצח במאות ואלפי אחוזים את המדינות האלה בשיעורי חיסון?
משום שהלכתי ועשיתי את האחוזים מיד, הכי מוקדם שאפשר, כי נזכרתי בקורס שלקחתי באותה אוניברסיטה, ב-MIT, קורס ראשון בסטטיסטיקה, והקורס הזה היה הסטטיסטיקה של מגפות. ומה שזכרתי, יש שם כל מיני נוסחות, זה לא חשוב. הדבר העיקרי שזכרתי, זה מתחיל לאט וזה עולה כמו, טח, במכה אחת, עולה בקיר. ואני הבנתי שיש לנו זמן שאול, בשעה שכל המדינות, האיחוד האירופי וארצות הברית, מנהלים מסע ומתן עם פייזר, מודרנה, אסטרזניקה, אני אמרתי, אין לנו זמן. כי ברגע שיראו את, את התחלואה עולה, זה יהיה too late. אתה תרצה, תהיה מוכן לשלם פי 10 ממה שהם דורשים עכשיו. אז חתכתי, צלצלתי לראשי החברות האלה ואמרתי, בואו נסגור עכשיו. אבל ראש הממשלה, אנחנו מנהלים מסע ומתן, ואיך הולך?
ולמה שילמנו כל כך הרבה?
למה שילמנו? זה עוד $2, אני יודע, משהו, כלום. אוקיי. אמרתי, עכשיו לחתוך. אבל ראש הממשלה, לא גמרנו את החוזים. עכשיו תחתוך. דיברתי עם אלברט בורלה, מנכ"ל פייזר, אדם יוצא מן הכלל. אבל הוא גמור, יש לו, אתה יודע, מגבלות, אז... עורכי הדינים שלנו, כמו שאומרים אצלנו, עורכי הדינים הקשו, אתה יודע, היה קשה לגמור, יש סעיף כזה וסעיף כזה. ואני כבר יודע שזה יכול להימשך חודשים, ואנחנו נעלה על הקיר ונצא החוצה מהמשחק. אמרתי לו, אלבר, תביא אתה את היועץ המשפטי שלך, ואני אביא את היועץ המשפטי של המחלקה הבינלאומית, הבאנו אותו, רן שיינדורף, שמנו את שניהם על הקו, אמרנו, אוקיי, מה נשאר? 2:00 AM, בגלל הבדלי הזמנים. בוא נגמור את זה עכשיו. עד 10:00 AM חוזה חתום. בסדר, אלבר? בסדר. שמעתם פה? בסדר. וככה גמרנו את זה, ובגלל זה יש לכם מיליוני חיסונים. עכשיו, מה אני יכול לעשות שאף אחד לא עשה את זה? אף אחד מ-180 מנהיגי המדינות העולם לא עשה את זה. אמר לי גם סטפן בנצל וגם אלברט בורלה, אמרו לי, אתה מי שמצלצל אלינו כל הזמן, אני קודח להם חור בראש, כדי להביא את החיסונים האלה. עם יאיר לפיד, יאיר לפיד אמר שיבואו רק 5 חיסונים. אם הוא היה ראש ממשלה, אז היו פה רק 5 חיסונים. ולא 5 מיליון.
כן.
כן? לא, אבל כיוון שאני ראש ממשלה, אז גם הבאתי את 5 מיליון חיסונים, זה אומר 10 מיליון. נשארו בערך עוד מיליון איש לחסן. אבל צריך להבין שאנחנו, כדי שהכלכלה תעלה בתוכנית שלי, ותישאר פתוחה ומשגשגת, אני צריך להביא עוד 10 מיליוני חיסונים. כי אף אחד לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד, חצי שנה, שנה. אז נניח שזה פעם בשנה, ועכשיו תקבל גם, לשמחתי, חיסונים לילדים. אוקיי, זה 9 מיליון, כפול 2, 18 מיליון חיסונים.
שנה.
שנה. ולכן אני רוצה גם להקים מפעל עם דנמרק ועם אוסטריה, אנחנו מדברים על זה עכשיו, ועם בחריין. להקים מפעל חיסונים בישראל, לעשות את המו"פ עם פייזר, את הייצור איתם, ואנחנו נהיה... כוח, מעצמת חיסונים. אנחנו כבר מעצמת סייבר, מעצמת הייטק, מעצמת מודיעין, מעצמת מים. גם מעצמת חיסונים. לא רע להיות מעצמת חיסונים. שאחרים צריכים אותך, אתה לא צריך אותם. אבל מי יעשה את זה? זאת אומרת, מי יעשה את זה? זו הבחירה שבעוד שבועיים צריך להחליט מי יוביל את המדינה הזאת.
ברל כצנלסון כבר לא איתנו, אז אני לא יודע מי ירים את הפרויקט. אני לא יודע מי ירים את הפרויקט, אבל נפנה לברל, אנחנו נפנה לשעריו, מה שנקרא. אני רוצה לספר לך, אתה יודע, אני ונדב מכירים...
מה שם המשפחה שלו, אברמוביץ'?
בידי. זה פוצפר. אז אני מכיר את נדב איזו תקופה, ונדב יש לו נטייה אחת לזמן, הוא מספר לי איזה סיפור נתניהו, מאחורי הקלעים. לרוב, כולם הוא מספר לך דברים באמת יוצא דופן על היכולות שלך ורגעים משותפים שלך, הם רציתי לשאול בתור מי שעבד עם נדב, האם התחושה הדדית?
כל יום שישי אנחנו פותחים את ארוחת המשפחה כאן, סביב השולחן הזה, כמובן בברכה, וכו', וסיפורים על נדב.
האמת היא שאחד הסיפורים...
ואם אתה מאמין...
וזה אמיתי, שאני באתי לראש הממשלה, וכידוע אני שומר שבת, וגם יונתן אוריך שומר שבת, ואני באתי לראש הממשלה, ובאתי לקמפיין, ובסוף קמפיין זה לא נעצר בכניסת שבת ויוצא בצאת שבת, זה ממשיך. וראש הממשלה נתן לי את הגרייס, מה שנקרא בדבר הזה, להמשיך לשמור על השבת ועדיין להיות בתוך הקמפיין. הייתי פה עד יום שישי כניסת שבת, והוא מגרש אותי לשבת.
אבל גם פה יש לי כמה שומרי שבת ושומרי קשרות.
יש לך, נכון.
ופה אנחנו יושבים, במשך שנים הייתי יושב פה עם אבנר, פרשת השבוע, שבת בצהריים, עד גיל 12 אני לימדתי אותו, מגיל 12 הוא לימד אותי, ומלמד אותי. והוא גדול.
חריף.
גדול בתורה.
אגב, אבנר ויאיר, כאמור, שוחחנו עם יאיר שיחה מאוד מאוד טובה, באמת אדם אינטליגנטי, אין מה לומר. ואבנר עוקב אחריי בפייסבוק, והוא מאוד מאוד בענייני ספורט, חזק מאוד. איך נכשלת בחינוך של יאיר בהיבט של ספורט? איך הגענו למצב הזה?
אני חושב שאני חוזר לזה עכשיו, אז אני אביא אותו איתי. כי בלילה, כשאני מגיע ל... אתה יודע, באחת, לפנות בוקר, בדרך כלל הולכים לישון, עכשיו, שם שר ואני מדברים כמה דקות, כי לא ראיתי אותה היום כל היום, ועכשיו אנחנו... רבים על מה, על, באיזה ערוץ נרדם, כן? עם איזה ערוץ נרדמים. עכשיו, אני רוצה את נאט ג'יאו ויילד, כי אני אוהב לראות את האריות, אנטלופות, והיא לא יכולה לראות את זה. והיא רוצה לראות את התוכנית הבישול האוסטרלית הזאת, שאני לא יכול לראות אותה גם כן. ואז לא תאמינו, לא תאמינו איפה הפשרה. הפשרה בערוצי הכדורגל.
מדהים.
כן, לא, היא... היא למדה, כיוון שאבנר מאוד
אהב... מה, היא יושבת מרצונה וצופה בכדורגל?
בוא נגיד, היא, אתה יודע, לאט לאט נמוגה.
זורמת עם העניין.
נמוגה לתוך השינה עם...
מה שנקרא, גוזל שנשבע לתוך הסיבה.
עם ברסה, לאחרונה עם ביירן מינכן, אבל לא חשוב, אתה יודע, זה גם...
מה, אתה ממש בעניינים, אתה? כן?
אל תהיה לך בעניינים.
לא, אבל מה זה היה? היה דבר אדיר. הרי אבנר הוא באמת עלות כדורגל, אז אבנר, לפני, כשהוא היה ילד, גרנו בחוב עזה. והיה מונדיאל, והמונדיאל, הוא מאוד רצה לראות. אז הסתדרנו במרפסת, עם הטלוויזיה, הכל, ומה לעשות שאת הקטע האחרון אני ואבנר נרדמנו, ושרה סיפרה לו איך זידן נגח בבחור
שקיבל אדום,
את הדבר הזה, לא ראינו את זה, אז היא סיפרה, אז מאז היא ככה נכנסה לעניין, אז זה הפשרה, בקיצור, איך אומרים, We buy civic peace with America, with European football, soccer.
אתה יודע שאני מנתח, הקמפיין הזה הוא קמפיין מרתק בעיניי, היסטורית. אני, זה מן המפורסמות, אני הצבעתי מת מגיל 18 עד לפני שנה, עד ה...
אבל אין כבר.
אני כבר, מה שנקרא, הם את הקול שלי כבר לא יקבלו יותר, החברים האלה, שיהיו בריאים. והדבר המרתק הוא ששמתי לב שהמפה הפוליטית בישראל, לראשונה, השמאל למעשה הרים דגל לבן, אידיאולוגי. אמר, אין לי אידיאולוגיה יותר. אני גמר, אין לי יותר מה לומר, אין לי מסרים, אין לי ערכים.
מה הוא יגיד?
רק לא ביבי.
בסדר, אבל מה הוא יגיד?
כל המפה הפוליטית כולה, למעשה היא עכשיו בתוך הימין הישראלי. הרי גם מר סער מזוהה עם הימין, מר בנט מזוהה עם הימין.
אבל יש כאן אחיזת עיניים, כי מה שעושים, אתה אומר, השמאל נמוג, אבל לא נעלם. לא נעלם, יש לך את מרץ, יש לך את העבודה ויש לך את לפיד. הרי מה הבעיה שלהם? מה הם יגידו? שאני לא הבאתי שלום, הבאתי ארבעה הסכמי שלום היסטוריים. מה אתה חושב שתחזיר, תעקור 100,000 יהודים ותשים את פתח או את החמאס ליד כפר סבא, זה ייתן לך שלום? אני בתפיסה אחרת, שלום מתוך עוצמה ושלום תמורת שלום, ושלום תמורת כלכלה ושלום אחר. לא תמורת החלשה, שזה הבדל גדול מאוד. באזור שלנו, אם אתה... לא עושים שלום עם החלש ולא מקיימים אותו עם החלש.
להפוך הוא.
רק עם החזק והם לחזק מאוד. והפכתי את ישראל למדינה מאוד חזקה. קודם כל כלכלית בהפיכת הכלכלה שלנו, כלכלת שוק חופשי, שאני באמת מאמין בזה. רואים שזה עובד. אז מה הם יגידו? הם יחזרו לסוציאליזם? לא הולך. אוקיי. אז יש שמאל קפיטליסטי. אנחנו עדיין רוצים את השלום, שלום של התאבדות, כן? שלום שבו אנחנו... הופכים את עצמנו, מביאים את עצמנו לגבולות שאינם ברי הגנה, נעצום את העיניים ונקווה שמחמוד אבס לא יעשה לנו כלום, כן? או מחליפיו, כן? זה הרעיון שלהם. אז זה הלך, אוקיי? אז מה נשאר? בכלכלה, זה כלכלה חופשית שהבאתי. השלום זה שלום מתוך עוצמה, ושלום תמורת שלום שהבאתי. במדיניות חוץ, אנחנו כובשים את העולם. איפה הבידוד? איפה הצונמי? או כמו שהמזוקן ההוא אומר, הצונמי, כן? איפה זה? זה הפוך. יש צונמי הפוך, כן? הכל הפוך. כל השקרים שלהם, זה עובד. מה הם יגידו על החיסונים? הרי הם לא הביאו חיסונים ולא מסוגלים לה... אתה יודע, שאתה מצלצל, 200 ראשי מדינות מצלצלים לראשי החברות האלה. הם לא יכולים לקחת 200 שיחות, הם לוקחים בוחרים. לפי מה? לפי המעמד הבינלאומי של אותו אדם.
אתה מסתכל היום גם בכלל בעולם, שאתה הולך במקומות בעולם. כל בן אדם שנמצא בקשר היום עם אנשים בחוץ לארץ, לא שם באנגליה או בכל מקום אחר, אומרים לך, וקסיניישן, כאילו יש פה...
וקסיניישן ניישן.
כן.
הפכנו את ישראל לווקסיניישן ניישן. אבל איך זה קרה? זה ירד מהשמיים. לא, זה קרה כי אני עשיתי מה שאחרים לא עשו. כי פעם אבי אמר לי, שאלתי אותו לפני שהפכתי ראש ממשלה, שאלתי אותו, תגיד לי, מה צריך כדי להיות ראש ממשלה? אז הוא אמר לי, מה אתה חושב? אמרתי, אני חושב שצריך שיהיה חזון ונחישות להשיג אותו, אבל גם כושר תמרון, לנווט כדי להשיג את היעד. הוא אומר, זה צריך בכל דבר. אתה צריך משהו מיוחד כדי להיות ראש ממשלת ישראל. שאלתי אותו, מה זה? ואז הוא אמר לי, השכלה. אתה צריך השכלה מאוד רחבה ועמוקה, אחרת תהיה שבוי של הפקידים שלך, שהם לא מבינים בכך כלום. אתה צריך להתעלות מעלים ולהבין את משאב ההיסטוריה, את הכיוונים העיקריים במדינאות, בכלכלה, בביטחון. ואת זה, בשמחתי, יש לי. גם מהבית, שגדלתי, הייתה לי הזכות לגדול עם גאון, ממש גאון. גאון בתפיסות...
היסטוריון בעל שם, בינלאומי, כן, בהחלט.
אבל גם הלכתי לבתי הספר הטובים ביותר בעולם, ליחידה הצבאית מן הטובות ביותר בעולם, סיירת מטכ"ל, לאוניברסיטה מן הטובות בעולם, MIT, זה הטכניון של אמריקה, ולחברת ייעוץ אדירה, פשוט אדירה, ששם למדתי מה זה כלכלה. ועכשיו אני בא להזניק את הכלכלה, והשאלה שאתם צריכים לשאול, מי יעשה את זה? מי יעשה את זה פעם שלישית, להזניק את הכלכלה? מי יעשה את זה? מי? לפיד? בנט? גדעון? לא יעשו את זה. אני יכול לעשות את זה, הולך לעשות את זה, ואני הולך גם לשמור על המדינה מפני הניסיון, להמשיך לשמור, מפני הניסיון של איראן להתחמש בנשק גרעיני, שיכול להשמיד את כולנו. אני לא אתן להם. כל עוד אני ראש ממשלה, זה לא יקרה.
יש מהלך מרתק היסטורי, שאני מעריך שאתה המוביל שלו, של ציר אנטי-איראני בתוך המזרח התיכון, של ישראל ומדינות ערביות סוניות מתונות. אתמול צביקה יחזקאלי מתראיין אצל רועי עידן ואראל סגל ואומר שיש התחממות ביחסים, בדיאלוג בין ישראל לבין ערב הסעודית. אני מניח שאם וכאשר בעזרת השם תצליח להביא הסכם עם ערב הסעודית, פני המזרח התיכון השתנו לבלי הכר.
כבר השתנו. כבר שנו, אנחנו עשינו היסטוריה, משום שההסכמי השלום האלה, עם איחוד האמירויות, עם בחריין, עם סודן ועם מרוקו, שימו לב, זה חובק את כל החלקים של המזרח התיכון. זה חובק את המפרץ, אפריקה, דרומית למצרים, וצפון אפריקה, נוגע באוקיינוס האטלנטי, זה שינוי עצום, זה מעיד על השינוי המהפכני של, ביחס לישראל, ויש עוד הרבה בדרך. השינוי הזה כבר התרחש, ותמיד אמרו, צריך להשיג פריצת דרך עם הפלסטינים, וכדי להשיג את זה צריך לעקור 100,000 יהודים, ואחר כך נקבל את הפריצת דרך עם הפלסטינים, נקבל את העולם הערבי.
פרדיגמה,
אני אמרתי, אני אמרתי, זה הפוך, כן. הפוך. תשיג פריצת דרך עם העולם הערבי, פריצות דרך, מדינה אחר מדינה, שלום מתוך עוצמה, בסוף הפלסטינים יתעשתו ויפסיקו לנסות להביל אותנו לכליה.
שאם אגב חושבים שהאירועים ההיסטוריים האלה, שבאמת הובלת, הסכמי השלום המדהימים האלה, הם כאילו קרו באיזה טעות.
לא, הם לא קרו בטעות. הם קרו בראש וראשונה בגלל העוצמה שטיפחתי כאן, העוצמה הכלכלית של הפיכת ישראל לכלכלת שוק חופשי וכלכלה טכנולוגית וכו'. ובעיקר, הרבה יותר מזה, ויש לה, המדינות הערביות רוצות את זה, רוצות לקבל את הידע הזה, ואת שיתופי הפעולה והיזמות. במיוחד מדינות המפרץ, שזו יזמות מדהימה. אבל הסיבה השנייה, ואולי הראשונה, זה בגלל העמדה שנקטתי מול איראן. כשאני הלכתי לאום, לקונגרס, ויצאתי נגד נשיא אמריקני בחיים, אנחנו קיבלנו טלפונים בזמן אמיתי מהמנהיגים האלה ואמרו, אנחנו לא מאמינים מה שראש הממשלה נתניהו עושה, אנחנו מצדיעים לו, וזה גרם לחיבורים, זה לפני טראמפ.
נגד עמדת הפרשנים, ואמרו, הוא יחבל במדיניות.
נגד עמדת ראש הממשלה המיועד, לפיד, שמסתיר את העובדה שהוא יהיה ברוטציה עם בנט. אגב, בנט מסתיר את העובדה הזאת, כן? שהוא הולך, הוא משאיר את הקלפים פתוחים, הוא אומר, אני הולך רואה עם לפיד, הרי הוא לא יכול להקים עם 10 מנדטים ממשלה, 12 מנדטים, 8 מנדטים, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, הוא צריך לעשות רוטציה, הוא מוכן לעשות רוטציה עם לפיד, גם כדי לנסות לשחות אותי, הוא אומר, אני הולך עם לפיד, כן? תבינו את זה, אתה מצביע לבנט, אתה מקבל את לפיד כראש ממשלה, אתה מצביע לשר, אתה מקבל את לפיד כראש ממשלה, מה, עם 10 מנדטים, ביניהם ביחד 20 מנדטים, לפיד יבוא ויגיד, לי יש גם 20 מנדטים, 23 מנדטים, כל אחד יתבע את תורו, ולפיד יהיה ראש ממשלה בסבב הזה. אז אם רוצים את לפיד כראש ממשלה, תדעו מה אתם מקבלים. זה האיש שאמר שהוא לא יוכל כראש ממשלה, הוא לא יוכל להביא יותר מ5 חיסונים, ונהיה בסוף התור. זה האיש שאמר לי לא ללכת, לא לצאת, לנעום בקונגרס האמריקני נגד הסכם הגרעין ההזוי הזה. ואכן, השינוי הגדול התרחש, להשלים את הנקודה, השינוי הגדול התרחש לפני ממשל טראמפ, במגעים שקיימתי, במפגשים דיסקרטיים שקיימתי עם מנהיגים שונים בעולם הערבי, והם אמרו, ישראל היא לא רק שהיא לא אויב שלנו, היא בעלת הברית החיונית שלנו. גם כדי להבטיח את הטכנולוגיית העתיד, אבל לפני כל דבר אחר, כדי למנוע מאיראן להשיג דשא גרעיני. ומי שמוביל את המאבק הזה, אומרים, זה אתה, הם פונים אליי.
אנחנו, ראש הממשלה, אנחנו צריכים ממש לסיים, למרות שרצינו לשבת איתך עוד הרבה דברים. משהו בקטנה, רצית להראות לו גם לגבי אבא וגם... בכלל, זו שאלה שאנחנו מדנים עליה לא אחת, לגבי ההצבעה, שי עובר תהליך גם עם עצמו.
לא, רבים שואלים אותי למי אני מצביע.
תהליך גמילה.
לא, זה תהליך, כן, תהליך התבגרות, אני קורא לזה. רבים שואלים אותי למי אני אצביע, ואני רוצה לומר שלראשונה בחיי, אני אשים מחל בקלפי. 3 סיבות יש לי לכך.
מיליוני חיסונים לישראל, מחה.
לא, הסדר הוא כזה. אחד, כשאני מולך לקלפי של עצמי, עתיד הפרויקט הציוני, עתיד המקום הזה, הדבר הזה שהקמנו פה, בנס גדול שעשינו פה, אבותינו ואנחנו וגם עכשיו אתה מוביל את הדבר הזה, מי האדם שנכון להוביל את העם היהודי אל עבר העתיד? עזבו עכשיו פוליטיקות וכנסת, זה לא מעניין. יש פה סיפור גדול הרבה יותר. מי האדם הנכון? אני מרגיש שאתה האדם הנכון בשעה הזאת. 2, אני באתי ממחנה השמאל. אני מרגיש שבשנה האחרונה, מעבר לכך שאין לי שום מחנה משותף, אין לי שום מחנה משותף. לא אידיאולוגי, לא אישי, לא סגנוני, לא ערך. אני מרגיש שהם צריכים להיענש. להיענש באמת בקלפי על השנה הזאת ועל מה שנעשה פה. הם הפכו את המדינה הזאת למרחץ של שנאה. מרחץ אמיתי של שנאה, ואני באופן אישי מרגיש שהם מוכרחים להיענש על זה בקלפי. מוכרחים. ושלישי זה אבא שלי. אספר לך סיפור קצר על אבא שלי. כמו עולה מרומניה, הוא ב-88, עלה בגיל 70. יש לו צל"ש ראש הממשלה על חלקו ביום כיפור. הוא עבד בתעשייה האווירית, תרם שם את תרומתו ביום כיפור, עבר את השואה, ואביו נרצח על ידי קוזאקי ברומניה, אנטישמים. באמת, סיפורו הוא סיפורו של העם היהודי בדרכו. והוא לאורך כל חייו היה ליכודניק, אבל ליכודניק בארון. כי אמא שלי הייתה מערכניקית. ואסור, אצלנו בבית היה לומר ליכוד. אסור היה לומר ליכוד. ואז אמא שלי כפרה עליה עליה השלום, מנוחת העדן, עזבה את העולם, בנסיבות עצובות. ואבא שלי התחיל להצביע ליכוד לאט, 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 לאט.
עכשיו בסדר.
עכשיו הוא בן 88, ואני רוצה ללכת איתו לקלפי, ברחוב שרה אהרונסון ברמת גן, שם יהיה הקלפי שלו, ולהצביע מחר. גם כן איתו, עם אבא שלי, בפעם הזאת. והוא מאוד מאוד שמח, תדע, באמת, הוא שתק כל השנים, אני לא הבנתי את זה אגב, אבל לא הבנתי למה הוא שותק. כי הייתי יושב לידו על הספה, צופים בטלוויזיה, והוא אומר דברים של קודניק, ואז אומר לי, הצבעתי אמת, כי הוא פחד מאימא, והוא פחד כנראה מאוד דברים.
טוב, אצלנו בבית אין בעיה כזאת, תגיד לי רק, איך קוראים לו?
אריה.
אריה, תודה, אריה. תודה, ואני אגיד לך עוד דבר, אבל זה דבר שמאוד מעניין, אתה צודק, הם מטפחים שנאה ומאשימים אותי בטיפוח השנאה. אתה יודע, שינוי, שני שינויים היסטוריים ענקיים שמתרחשים. אחד זה ביחסים שלנו עם הערבים מחוץ לישראל, אבל השינוי ההיסטורי הענק שמתרחש לנגד עינינו, זה ביחסים בין יהודים וערבים בתוך ישראל. והעובדה שעכשיו באים הרבה מאוד אזרחים ערבים ומצביעים לליכוד בראשותי, שינוי היסטורי. כי הם אומרים, אנחנו לא נגררים אחרי המפלגות האלה שלוקחות אותם לרחוב ללא מוצא, לפוליטיקה פלסטינית של השמדה וקיצוניות, ולא נתנו להם כלום. ופה הם אומרים, אנחנו באים, אנחנו רוצים להיות חלק מסיפור ההצלחה הפנטסטי הזה שנקרא מדינת ישראל. והם באים כמידים שהבאנו להם הרבה דברים. בדין, כן, לסגור את הפערים, את התשתיות וכו'. זה שינוי היסטורי לא פחות גדול ממה שקורה עם מדינות ערב.
אני רוצה קשר גם בין הדברים האלה.
זה ועוד איך, כי הם ראו שהמשותפת וגם מחמוד עבאס, מנסור עבאס, הצביעו נגד, נגד הסכמי השלום ההיסטוריים עם מדינות ערב. אומרים, משהו כאן לא בסדר. ופתאום אומרים, רגע, זה לא בסדר. אני יכול להיות ישראלי ולהיות ערבי ולצדד בשלום אמיתי ולא בשלום פיקטיבי שמטרתו רק לדחוק את מדינת ישראל לים. זה שינוי עצום, שינוי עצום שמתרחש. אנשים לא מבינים את זה, שאני הולך ברחובות של היישובים הערבים בערערה או בג'יסר או בכל מקום אחר, ובאים הצעירים האלה וצועקים, אבו יאיר, אבו יאיר, אבו יאיר. זה כל כך אמיתי. כמובן בתקשורת המגויסת שלנו אומרים, זה הכל מתוכנן. הם לא מעלים על דתם. את הספונטניות הזאת, אתה תראה את זה גם בבחירות, זה דבר מדהים. אז זה שינוי אחד. השינוי השני, שהוא מדהים, לאור מה שאתה אמרת, טיפוח השנאה השיטתי הזה, ומפלג מה שעושה. אני הבאתי את החיסונים לכולם. גם לאלה, שבוודאי חלק מהם חיים בזכות החיסונים האלה.
שלא מצביעים.
אני הבאתי את הסכמי השלום לכולם. לא, אני מדבר על אלה שאפילו כאן מפגינים, כן? כל כך שטופי שנאה, זה לא מפריע להם, הם מקבלים את החיסונים, חיסונים להורים שלהם, חיסונים לסבים ולסבתות שלהם, זה לא מפריע להם. הבאתי חיסונים לכולם, הבאתי הסכמי שלום לכולם, כלכלה לכולם, ביטחון לכולם. זו השנה הביטחונית הטובה ביותר בתולדות המדינה.
זה עשור ה...
גם העשור, הכי פחות נפגעים, וגם השנה, מאז הקמת המדינה. זה לא מקרי, זה המדיניות שלי. אתה בא לפגוע, נפגע בך לפני. המדיניות הזאת הוכיחה עצמה לכל ערך, אבל היא משרתת את כל אזרחי ישראל, ואני עושה את זה ללא כחל וסרק, ליהודים וערבים, לשמאלנים וימנים, לדתיים, חרדים, חילונים, זה לא משנה, לכולם, לכל הדבר. ולכן האבסורד, השקר הסובייטי הענק הזה, שאני הוא המפלג והמשסע, כשהם כל הזמן, בכל עת, כל הזמן מפיצים שנאה ותעמולה.
אנחנו...
אני חושב שבעניין הזה יש לכם זכות גדולה, ואני מציע לכם, don't worry about it. תסתכלו, איך אני עובר, שואלים אותי, איך אתה עובר את כל זה? הרי את השנאה הזאת, את החצים האלה, ואת השקרים האלה, ותעמולה ערב ערב, והדברים הנוראים שעושים לאשתי, שזה קשה לי, וגם לילדיי, זה קשה. איך אני עובר את זה? אני עובר את זה כי אני בשליחות גדולה. התמונה של סבא של סבא של יאיר באבנר, תמונה של אבא שלי שם, אצלי בקלפי, בראש. אני הולך לקלפי עם התמונה הזו. זה מה שהפתק שאני שם, זה הפתק של הרב נתן מיליקובסקי נתניהו, שהיה בקונגרס הציוני יחד עם ביאליק וז'בוטינסקי.
הוא היה אדם גדול.
איש גדול מאוד. כן, הוא היה גדול מאוד. שאגב, יצא נגד הרצל בגלל תוכנית אוגנדה. הוא אמר, רק בארץ ישראל. אני שם את הפתק של אבא שלי, שהיה היסטוריון ענק וגם מדינאי עצום, שאמר רק בארץ ישראל. ואני שם את הפתק הזה גם עבור משפחתי וילדיי והילדים שלכם. בעיקר שליחות הדורות, זה לא אמירת סרק. זה לא, זה המנוע, בלי זה אין לך מנוע, אין לך מנוע, אתה לא יכול לעמוד בכל ה...
זה הריזן אולי הכי חזק שיכול להיות.
כן, זו מטרת חיי, זו המטרה שעבורה אחי נתן את חייו, וגם אבי נתן את חייו, וגם סבי, וגם האימהות הנפלאות, הסבתא שלי ואימא שלי שהייתה עם אלאבס, פתח תקווה, אתה יודע, עם הרגליים על הקרקע, תמיד אמרה, אני התחתנתי עם גאון, אבל גם גאון צריך לחבס לו את הגרביים. אבל היא עשתה הרבה יותר מאשר לחבס לו את הגרביים. הוא היה תמיד לובש גרב אחד בצבע אחד, גרב שנייה בצבע שני, אבל היא הייתה היחידה שיכלה לפענח את כתבי היד שלו. והיא הייתה אישה מאוד מאוד אינטליגנטית. והיא ויתרה על קריירה שלה, קריירה במשפט, לטובת ההיסטוריה שלו. אז המשפחה שלנו מגויסת לא רק למען העבר של ישראל, אלא למען עתיד ישראל, וזה לא פרזה. בלי זה אין לנו כלום.
אנחנו צריכים, ראש הממשלה, האמת שהיינו שמחים לדבר איתך עד הרבה דברים.
גם אני צריך לדבר.
אנחנו רוצים, אחד, ברשותך, גם יש פה איזו חולצה, יש פה חולצה של
אלי אוחנה. זה חולצה של אלי
אוחנה.
שים לב מה כתוב על דש הצווארון שם, מאחור, ואהבת לרעך כמוך. זה מר שטראופר שלנו, אחד מאבות הרעיון. אז ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, חותם על חולצה של אלי אוחנה.
אמת, אמת, זה בהחלט.
לדעתי, חדשות הספורט צריכות לפתוח את המהדורה עם זה.
עד משמעית, זה פרייסלס.
רק שנייה, שנייה, יש כאן דבר חשוב מאוד שאני חייב להוסיף כאן. רק שנייה. קשה קצת לכתוב.
הידיעה שבעוד כמה שנים הרגע הזה והחולצה הזאת יהיו היסטוריים, קטנים עבורנו, ובכלל, היא רגע, היא ידיעה מרגשת. ידיעה מרגשת.
אני הוספתי לכם בהמשך לדש, למה שכתוב.
יפה. יש בי אהבה והיא תנצח, והחתימה של
ראש הממשלה.
יש בי, תן לי לתקן את זה.
כן, 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 אני...
ראש הממשלה, מה נאחל לך?
כן.
מה נאחל לך?
ניצחון ושקט. זה לא הולך ביחד.
ובריאות, ובריאות. חשוב שתהיה בריא גם. זה גם די חשוב.
הבריאות זה פונקציה של ההחלטה, אחת משתי ההחלטות הכי חשובות שאתה עושה בחיים. הבריאות היא קודם כל פונקציה של הבחירה שאתה עושה, כשאתה בוחר את ההורים שלך. אז אני בחרתי הורים בלי הדעה, שמוסיפים לי בריאות, והוסיפו לי הרבה דברים בחיים. והבחירה השנייה זה בן או בת הזוג שאיתם אתם הולכים. וזה בניגוד לכל התעמולות האיומות האלה. זו משנת חיי. תודה לכם.
טוב, תשמע, שייקה.
א', כל הכבוד לנו.
ממש.
כל הכבוד לנו.
היה אחלה שיח. היה כיף.
היה אחלה שיח.
היה נינוח ראש הממשלה, דיבר בכיף, דיבר בנוח.
אפילו גרם לו לצחוק. אני אקח קרדיט, כי אני הקומיקאי בחבורה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
והתרגשתי לדעת שהוא יושב בערב שישי.
יום זה שבת.
ומדבר על הדף שטראופר. לא, הוא אמר את זה. יש לי את זה מתועד. ואני מתכוון להשתמש בזה.
כן, כן.
הוא יושב בערב שישי, תמיד יושבים עצמם ואומרים, רגע, מה קורה בערב שישי פה?
הנה, עכשיו גילינו.
אז הנה, אנחנו יודעים, יושבים, מדברים על נדב. ואז מקבלים את שבת המלכה, וזה אבל בגדול.
זה הכל אחר כך קורה.
אחר כך, שבת המלכה זה חשוב, אבל קודם קצת מסיפורי נדב. אבל כן, היו פה שתי כותרות שהצליחו ככה להתגנב ככה בין השורות. אחת הוא אמר, יש עוד הסכמים בדרך. זאת אומרת, המהלך, כששאלתי על ערב הסעודית, דווקא העובדה שהוא חתך ישר, חזקה את דעתי שכן משהו מתבשל. חזקה את דעתי שכן יש תחושה לי שמשהו אמיתי קורה מאחורי הקלעים, והעובדה שהוא בוחר לדבר רק באופן כללי על זה שיש, ולומר לנו רק, יש עוד הסכמים רבים בדרך, מעיד אצלי, וזה כבר אין חכם כבעל ניסיון, פעם שעברה שהוא אמר, כולם אמרו, תהיה בסדר אומר. והנה, מה שנקרא, ארבעה הסכמים אחרי זה.
כן.
כמעט חמישה. יכול להיות, שאנחנו ערב, וזה גם דבר שצריכים להחליט אנשים שהולכים לקלפי, יכול להיות שאנחנו ערב גל נוסף של הסכמי שלום, ואולי הסכם אסטרטגי, שהוא לא פחות גדול מהסכם עם מצרים, עם ערב הסעודית. אם אנחנו עושים הסכם עם ערב הסעודית, זה לא פחות גדול ממצרים, אולי אפילו יותר גדול במידה מסוימת. אז נראה לי שהוא רמז לנו שיש על מה לדבר, לא מעבר לכך.
וגם שזה, אתה יודע, דיברנו על קטע שזה מקרי, האיש מתכנן את הדברים, יש אסטרטגיה, יש תפיסה, לא מקרי, הדברים לא קורים ככה לאחר יד. והבנת את זה ממנו, והיה פה עוד כמה דברים נחמדים. כאילו, אנחנו לא באנו פה עכשיו לזה, באנו לשיח.
לא באנו, לא באנו.
אבל ראית את החיבור, אמרתי לך לפני כן, תראה איך הוא מחובר לספורט, איך הוא מחובר לכם. רגע, הופתעת, אמרתי לך שהוא בעניין.
לא, גם גילינו שהוא אוהב ערוץ הטבע לפני השינה, ושהגברת...
גם על הכדורג?
לא, תוכנית בישול אוסטרלי משהו.
נכון, נכון, נכון.
ואז באמת ככה בעצם, תסתכלו, מה זה מפלגת מרכז אמיתית, אוקיי? כשצד אחד אומר, אני רוצה ערוץ הטבע, וצד שני אומר, אני רוצה...
בישול אוסטרלי.
בישול אוסטרלי, נפגשים בביתר ירושלים. אז איך אפשר לומר שביתר לא מאחדת את העם? איך אפשר לומר?
ואני רוצה להגיד לך, מהצד השני, שהתחלנו בשיח ודיברנו על אוחנה ונתניהו ועל מנהיגים ועל מובילים ועל הימין וכו', ואני חושב שהקלוז'ר הזה עם החולצה, עם ואהבת לרעך כמוך, זה גם מה שאנחנו מדברים עליו תמיד. יש דבר, יש כמה דברים שלא הספקנו לדבר עליו, גם רציתי לדבר איתו על הקטע עם הרבי מלובביץ', הסרטון המרגש הזה, שלא הספקנו להגיע בגלל קוצר הזמן. ועוד דבר אחד שרצינו לדבר עליו ולא הספקנו גם, ואנחנו נעלה אותו כאן כבכל פרק, זה הנושא של אברה מנגיסטו.
נכון.
שאנחנו, לפי החישוב שלי, 2,379 ימים. ואני בטוח שהרבה אנשים יצפו בפרק הזה, אז גם זה...
אבל אני מבטיח לכם שהמסר שלנו של אברה יגיע גם, מה שנקרא, יועבר באופן שהוא לא מצולם, אבל יועבר למי שבסופו של דבר כן מקבל את ההחלטות.
וזה נושא חשוב שאנחנו מעלים אותו בכל שבוע, בתקווה שבאמת הנושא הזה יבוא לפתרון משהו יותר מהר.
ויש לאבא שלי, כפרה עליו, עליו השלום, יש ברכה מצולמת מראש הממשלה, תודה.
אז עם זה, יותר מזה אי אפשר לסיים, יותר גבוה מזה לא נגיע, אז אנחנו נגיד, אנחנו היינו שיחת רקע, פרק מיוחד.
נדב שטראוכלר.
תודה רבה לשייקי, הידוע בכינוי שי גולדן, לרני, לעומר שהצטרף
אלינו. רני, בוא תשאירו אותך, בוא תגיד שלום, שאירו, אנחנו שלושה, אנחנו שלושה, זה הפודקאסט של נדב, רן ושי, קדימה. זה רני אשל שלנו, פה.
והכל בזכותו.
בבלפור, צריך להגיד, הכל רני בבלפור. אני מקווה שהוא יוכל ללכת בתל אביב ברחובות בחודשים הקרובים, אבל הנה הוא פה בבלפור.
יוסיכה. ונחתום בזה, היה כיף אדיר. תודה לראש הממשלה, כמובן, על הזמן. זה לא מובן מאליו, ותודה לכל הצופות והצופים, מאזינות ומאזינים על הזמן.
ואתם, לכו להצביע ולכו להתחסן. לכו להצביע מחוסנים. לא משנה למי, אבל לכו להצביע. מאוד חשוב, מאוד חשוב, לא פחות, לכו להתחסן.
אז תודה רבה על הזמן. סלמת.